חברים, היום אנחנו מכילים קורס חדש, זה זהות האדם לפני אלוהים.
Today we're starting a new subject. We're talking about the identity of manhood and womanhood.
So I ask you to open to Genesis chapter 1, Bereshit, Perek Aleph, bevakasha.
אז אנא תפתחו את דבר אלוהים בספר בראשית, ספר הראשון, ובפרק
א'. And the questions we want to answer are, what is our identity as male and female?
והשאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו, מהי הזהות שלנו כגבר וכאישה?
Now, in the first two chapters of Genesis, we see God's original intention for man and woman.
בשני הפרקים הראשונים בבראשית, אנחנו רואים מה תוכנית של אלוהים עבור הגבר והאישה.
And it's interesting to see that this is before sin entered into the world.
וזה מעניין מכיוון שמדבר על הזמן לפני שהחטא נכנס לעולם.
So we see God's ideal, what he really intended for us to be.
אז שם אנחנו בעצם מוצאים את האידיאל, מה אלוהים התכוון שיהיה לנו.
And why is this important?
אז ולמה זה חשוב?
Because the world is trying to influence you.
כי העולם מנסה להשפיע עליכם.
The world is trying to tell you this is what a real man is like.
העולם מנסה להגיד זה מה שגבר אמיתי נראה.
And this is what a real woman should be like.
וגם כך נראית אישה אמיתית או.
But we need to know what does God say we should be.
אבל אנחנו צריכים להבין מה אלוהים מצפה מאיתנו להיות.
And so we're going to look not at the whole chapter of chapters 1 and 2, but we'll look at some verses in each of chapter 1 and chapter 2 and then chapter 3.
אנחנו לא נלמד את כל הפרקים א' וב', אבל נתייחס לכמה פסוקים בשני הפרקים האלה וגם בפרק ג'.
Okay, and from each chapter, chapter 1, chapter 2 and chapter 3, I want us to see one truth in each chapter.
ואני רוצה שבכל אחד מהפרקים האלה נמצא לפחות אמת אחת.
So let's read together first in Genesis chapter 1 verses 26-28.
אז בהתחלה אנחנו נקרא בפרק א', בראשית פרק א', פסוקים 26-28. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויודו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה, ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומלאו את כל הארץ, וכובשו וירדו בדגת הים, ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ.
Now the truth we see in these verses is that man and woman are equal in essence and value before God.
מה שאנחנו רואים בפסוקים האלה שהגבר והאישה הם שווים במהות שלהם בפני אלוהים.
Now of course we see there's many different truths in these verses.
כמובן שיש הרבה אמיתות בפסוקים האלה.
But I want to for us to look at it from the angle of what does this tell us about manhood and womanhood?
אבל אני רוצה שנראה מה הפסוקים האלה אומר על גבר ועל אישה.
Now we remember that in the order of creation, the creation of man comes last.
שימו לב שאנחנו זוכרים שבעצם הבריאה של אדם וחווה היה הדבר האחרון שאלוהים ברא.
And this is the first time in the creation account where we see that God deliberates. He talks to himself.
ואנחנו רואים שזו פעם ראשונה שבעצם אלוהים, אפשר להגיד, מנהל דו שיח עם עצמו, מדבר על הבריאה.
Because he says, נעשה אדם בצלמנו.
כי הוא אכן אומר, נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו.
And this is also the only creature that God has made that is in His image, B'Tselem Elohim. And this, of course, is the first creature. Man is the first creature that God gives authority over the creation to rule it. And so all these things show that the creation of man is the peak, the climax of God's creation. And so, now what we need to notice, of course, is that both male and female are included together as that climax.
שגם גבר וגם האישה או זכר ונקבה נכללים ביחד.
We notice that man and woman are equal in that they both bear God's image.
אנחנו רואים שיש שוויון בכך ששניהם יש להם
Now certainly there's much discussion that's gone on about what does it mean to have the image of God.
יש בימינו הרבה מאוד אמירות וכתבים שנכתבו על מה זה אומר שאלוהים ברא אותם זכר ונקבה בצלמו.
What does it mean to have God's image?
מה זה אומר?
Some say, well, it's because man is more intelligent than the other creatures.
יש כאלה שאומרים שזה מכיוון שאדם הוא אינטליגנטי יותר מיתר הבריאה.
Some say it's the gift of language that man has.
אחרים אומרים שזה המתנה של השפות שאדם יכול לדבר בשונה מכל הבריאה האחר של אלוהים.
But we want to see what does the text say about this.
אבל אנחנו רוצים לראות מה הטקסט, מה דבר אלוהים אומר לנו.
First of all, it says that this is unique.
דבר ראשון אומר לנו שזה משהו ייחודי.
That only man has this image and not the other creatures.
שרק לאדם נברא בצלמו ולא אף אחד מהבריאה האחר של אלוהים.
And we see, of course, that the idea of to have the image of God means to have rule, to have authority, to have power.
זה גם כמובן אומר שיש להם סמכות, יש להם כוח.
We need to understand too that Damut and Tselem, these are not different terms. Really, these are parallel terms. They describe the same thing. And it means that in some way, man represents or reflects God in a way that nothing else does. Now, for our study, of course, the most interesting, important phrase is he says, male and female, he created them.
עבור הלימודים שלנו, המילים החשובות זה שאומרת זכר ונקבה ברא אותם.
What this means is that neither the male nor the female are a better representation of God than the other.
זה אומר שאף אחד מהם הוא לא מייצגים את אלוהים יותר טוב מהאחר.
This means that both equally reflect and represent the nature of God.
וזה אומר ששניהם באופן שווה מייצגים את אלוהים ותכונותיו.
Now we'll see differences in the next chapter.
אנחנו נראה הבדלים כבר בפרק הבא.
But in this context we see that both female and male are equally man. They're on the same level. They have the same value. Now, as far as I know, this is unique in the ancient world. Most of the creation myths they don't present both the male and the female as equal in God's sight.
ברוב הסיפורים, ודיברנו על הרבה סיפורים בדויים, שמדברים על הבריאה, לא מדברים על שוויון בין גבר לאישה.
And we see their equality also in the function that God has given them.
אנחנו רואים גם שוויון בתפקיד שאלוהים נתן לכל אחד.
Better in the purpose that God has given to them.
או נכון יותר במטרה שאלוהים נתן לכל אחד מהם.
And we've already talked about that.
וכבר דיברנו על זה.
In verse 26, let them rule.
הוא אומר בפסוק 26, וירדו
And he says that again in verse
28.
Rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, over every living thing that moves on the earth. And of course, the other task that God gave them was procreation, to be fruitful and multiply. Now what's interesting, God has said this to all the creatures, be fruitful and multiply. And we know of course from biology that this can only happen if you have male and female, right? But he only mentions that in the creation of man. This means that the distinction between male and female is part of God's design for us to reflect His nature. Now what we need to again draw our attention to is it's not that man that rules and woman is the servant. It doesn't say that. Instead it says both male and female are rulers. We also know from the ancient world that this word selim, when it's used in other Semitic languages, refers generally to the king.
מהשפות השמיות האחרות אנחנו יודעים שהמילה צלם בשפות אלה המשמעות זה בעצם שליטה.
And so it says, for instance, that the king of Egypt is the image of his god.
למשל אומר שהמלך של מצרים הוא הדמות של האל.
So from this we understand that when God told man, male and female, that they are to rule, it means that they are king and queen. And only mankind is given rule over the earth, not the other creatures. So to summarize, these verses show us that male and female are equal in their essence.
ולכן כסיכום בעצם הפסוקים האלה אומר שאדם וחווה הם שווים במהות שלהם.
That means that they're equal in dignity, they're equal in worth, they're equal in value.
והם שווים בערך שלהם, בכבוד שלהם ובמשמעות שלהם.
And the fact that they are male and female is part of God's design.
ועובדה שהם זכר ונקבה זה חלק מהתכנון של אלוהים.
Okay, so the first truth is male and female are equal in value and essence.
לכן האמת הראשון אומר שהם שווים במהות שלהם.
Okay, look at chapter 2.
בוא נסתכל על פרק ב'.
And the truth you want to see in this account of the man and the woman is that the man's function in God's ideal is to lead, while the woman's function is fellowship.
בפרק ב' אנחנו נראה שהתפקיד העיקרי של האדם זה לשלוט, והתפקיד של האישה זה התחברות.
How do we see this?
איך רואים את זה?
Look at verse 7.
תסתכלו בפסוק 7 של פרק ב'.
Says, then the Lord God formed man of dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being.
ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה.
So, who was created first?
אז מי נברא קודם?
The man.
אדם.
And what's the purpose of that?
מה המטרה שאלוהים ברא את האדם קודם.
Because God intended to give him the first place.
כי המטרה הייתה לתת לו את המקום הראשון.
And Paul, for instance, draws that conclusion in 1 Timothy chapter 2, verse 13.
ושאול גם מגיע למסקנה הזאת בראשונה לתימותאוס פרק ב', פסוק 13.
Where he says, "For it was Adam who was created first, and then Eve."
שהוא אומר שאדם נברא קודם, ואחרי זה חווה.
That means that God has given the man the place of honor as first.
ולכן זה אומר שאלוהים נתן לאדם או לזכר את המקום הראשון ואת המקום של הכבוד.
The second thing difference we see is in verses 15 through 17.
השוני האחר שאנחנו רואים זה בפסוקים 15 ו-16 של פרק ב'.
So, read this for us, please.
ואומר כך, ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויחהו בגן העדן לעבדה ולשמרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם, לאמור, מכל עץ הגן אוכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו.
So the first thing we see is that God addresses man, the man.
דבר ראשון שאנחנו רואים שאלוהים מדבר אל האדם.
And this shows responsibility.
זה מראה כמובן על אחריות.
That he has the responsibility then to make sure that these truths that God has given him are fulfilled.
והאחריות שלו זה שבעצם מה שאלוהים מצווה אותו שהם אכן יתקיים.
And so therefore in chapter 3 when we hear Eve saying these things we know that she has heard them from the man.
ולכן בפרק ג' של בראשית כאשר חווה אומרת את מה שהיא אומרת אנחנו מבינים שהיא שמעה את זה מאדם.
Now the next thing we see we read in verse 18 is man's need.
דבר נוסף שאנחנו רואים בפסוק 18 אנחנו רואים את הצורך של האדם.
So when we read in verse 18 that it is lo tov, that is those are shocking words.
ולכן שנתקלים במילים בבריאה לא טוב זה קצת מזעזע.
Because every other time that God explained his creation he said it was what? טוב.
כי בכל מקום אחר כל מה שברא בסוף כל יום הוא אומר שהיה טוב, בסוף אפילו אומר היה טוב מאוד.
And so we see that that man as male is incomplete.
ולכן רואים שהגבר כך הוא בעצם לא שלם.
And this is said specifically of the male.
וזה נאמר ספציפית על האדם או על הזכר.
And he needs what?
למה הוא זקוק?
Ezer. What is a helper? What is an ezer?
מה זה עזר? מה המשמעות של המילה?
Now in the Bible this word is describes an exalted figure who's able to help one who's weak and in need.
לפי הכתובים עזר זה אדם מרומם שיכול לעזור למישהו שהוא חלש או זקוק לעזרה.
And who does it normally describe?
את מי בדרך כלל זה מתאר?
God himself.
את אלוהים.
Psalm 121 verse 2.
מזמור קוף חף א' 121 בעברית.
עזרי מעם אדוני עושה השמיים בארץ.
כן. עזרי מעם אדוני עושה שמיים והארץ.
So God is the ideal עזר. He has strength. He's able to help someone in need.
לכן אלוהים הוא בעצם העזר האולטימטיבי שיש לו כוח ויכולת לעזור למי שזקוק לעזרה.
And so God draws attention to the man as in need of fellowship.
ולכן אלוהים מראה לנו בבראשית ב' שאדם הוא זה שזקוק להתחברות.
The next thing we see in verses 19 through 20
דבר הבא שאנחנו רואים בפסוקים 19 ו-20 של פרק ב'
This is the account of man naming the animals.
זה בעצם האדם שנותן שם לכל החיות.
He says, whatever the man gave it, that was its name.
אומר שכל שם שאלוהים נתן להם, זה היה השם.
This shows authority. Just as in the modern world, in the ancient world, whoever gave a name to something that showed that he had authority over it. I remember when we lived in Kiev, there was one station in the metro. And it was called Tetralnaya, theater, the theater station. But we didn't understand for a while why there was this huge face of Lenin down there. It's like about this tall.
אבל לא הבנו למה יש תחת זה דמות ענקית של לנין.
And so our friends told us what used to be called Leninskaya, Lenin Station.
ולפני כן קראו לזה תחנת לנין, לא ג'ון לנין.
Yeah, different. Yeah. John Lennon, that's said there. Yeah, so the authority changed, they changed the name.
ושהשתנה הסמכות, השתנה גם השם.
So that's the point here. Man has authority. And the next thing we see in verses 21 through 22, which is how God formed the woman. And we see that man created, God created the man and the woman differently. And of course, the point is that the woman corresponds to the man. She came from him. And Paul, he draws our attention to this truth in 1 Corinthians chapter 11.
ושאול בעצם מדבר על האמת הזאת בראשונה לקורינתים פרק י' א'.
Verses 8 and 9.
פסוקים 8 ו-9, שאומר לנו, כי אין האיש מן האישה, אלא האישה מן האיש. גם האיש לא נברא למען האישה, כי אם האישה למען האיש.
And it shows that the woman depends on the man for her very existence, in a sense.
שהאישה תלויה לקיום שלה באדם.
But of course also that she corresponds to him because she's from him.
אבל היא גם יש יחס אליו כי היא נבראה או נצרה נוצרה ממנו.
And of course we're moving over these quickly, I understand.
אני מבין שאנחנו ככה עוברים על האמיתות האלה במהרה.
But then in chapter 2 we see the differences between in the roles between the male and the female.
אבל בפרק ב' אנחנו רואים בעצם את ההבדל בין התפקידים של הגבר לאישה.
Now, another question. This will be our truth number 3.
וזה אנחנו הולכים עכשיו שאלה שלישית שמדבר על האמיתה או אמת מספר 3 שלנו.
Okay, so truth number 1, we see that male and female are equal in value before God.
האמת הראשונה שראינו זה שבעצם אדם וחווה הם שווים במהות שלהם.
Truth number 2, we've seen that male and female have different roles. Different functions.
והדבר השני, האמת השני, ראינו שבעצם יש הבדל בין התפקיד של הגבר לאישה.
Truth number 3 is that there are consequences when we don't follow those.
והאמת השלישית זה אומר שיש תוצאות אם אנחנו לא פועלים בהתאם למצווה של אלוהים.
And we see that in chapter 3.
ואת זה אנחנו רואים כמובן בפרק ג'.
Now we see, what we see first of all is that God's intended hierarchy is turned upside down.
דבר הראשון שאנחנו רואים, אנחנו רואים שהמבנה ההיררכי של אלוהים התהפכה על ראשה.
It was supposed to be God and then male, then female, and then the creatures, right?
זה היה אמור להיות אלוהים, גבר, אישה וכל הבריאה.
In the temptation, we see the opposite. We see the creature talking to the woman, who then tells the man what to do, and he doesn't even talk to God.
ושם בעצם אחרי הנפילה, אנחנו רואים שיש את הנחש שמדבר עם האישה, אחרי זה האישה מדברת עם הגבר, ואלוהים מדבר עם האדם.
And I want to look at just two phrases really in this chapter.
אני רוצה שרק נסתכל על שני אמירות בפרק ג' של בראשית.
The first concerning the woman, verse 16.
דבר ראשון בקשר לאישה, בפסוק 16. אל האישה אמר, Now there's
been much discussion about what does it mean that your desire will be for your husband, but he will rule over you. I think the correct way to understand it is that in their sinfulness, women want to control and manipulate men, and then men in their sinfulness act as tyrants over women.
אני חושב שמה שהפסוק הזה אומר, הרי אנחנו אחרי החטא, אחרי הנפילה, שהאישה מנסה לשלוט על הגבר על ידי מניפולציה, והגבר בעצם רוצה לרודות או בכוח על האישה.
So really the question is, what does it mean, chukaka and limshol? What do those two words mean? Well, it just so happens we see these two words used together a few verses later in chapter 4, verse 7. God is talking to Cain. He says, sin is crouching at the door and its desire is for you, but you must master it.
בפסוק 6 ו-7 אומר, ויאמר אדוני אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלואים תטיב סט, ואם לא תטיב לפתח, חטאתך רובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו.
So, what does it mean that sin wants, has a desire for us? What does sin want to do?
מה זה אומר שיש לחטא, יש תשוקה עלינו? מה המשמעות?
Well, it's not good.
זה לא טוב, כמובן.
Sin wants to control us. It wants to move us in a way that it wants.
בעצם החטא רוצה לשלוט בנו ולכוון אותנו בדרך שהיא רוצה.
So it's like forcing us to do its will.
ובעצם הוא מכריח אותנו בכוח לעשות מה שהוא רוצה.
Now the word desire can be positive. It's used one time in a good sense, positive sense. But I think, since this is the closest parallel, this is the best way to understand it, that it's not a good influence. And how are we supposed to master sin? Is it supposed to be a gentle servant sort of ruling over sin? No. We're told to put sin to death. So when we're supposed to master sin, this is like we're supposed to be a tyrant over sin and control it and squash it and make sure it doesn't do anything that it wants to do. Okay, go back to chapter 3, verse 16. So when he says, your desire will be for your husband and he will rule over you, I think he's describing what should not happen in a marriage, for instance. And so what we see that the essence of sinfulness, he says, is that you will not have the right relationship with males, he says to the female.
בעצם הוא אומר שבגלל החטא, או תוצאה של החטא, היא שבעצם המערכת היחסים בין גבר לאישה, או בעל ואישה, היא לא המערכת היחסים הנכונה שאלוהים מתכוון בהתחלה.
Look at verse 17. He says, then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and eaten from the tree. So what did Adam do that caused him to fall into sin? Did you notice?
שמתם לב מה אדם עשה שגרם לו ליפול בחטא?
You've listened to the voice of your wife.
הוא שמע בקול אשתו.
Now, in Hebrew, this normally means to obey. He obeyed his wife.
בעברית, שהוא נאמר שמע, זה אומר שהוא בעצם עשה את מה שהיא אמרה לו. זה לא רק לשמוע, אלא גם לעשות.
So he says, Adam, you did not lead. You followed.
ואלוהים בעצם למעשה אומר לאדם, אתה לא הובלת, אלא הלכת אחרי האישה.
Rather than coming and saying to the snake, leave, you don't belong here. He did nothing.
במקום שאדם היה צריך לומר לנחש, עוף מכאן, אין לך מקום כאן, הוא בעצם לא עשה כלום, אלא שמע בכל האישה.
And rather than saying to his wife, my dear wife, what you said is not right. We can't eat this.
ובמקום לומר לאישה, אשתי היקרה, מה שאמרת זה לא נכון, אסור לנו לאכול מהפרי הזה.
So what we see is the sinful reaction of a man.
אז אנחנו רואים בעצם התגובה שהוא בעצם חטא של האדם.
And what typically is the sinful reaction of a man?
ומה באופן באופן כללי זה התגובה של החטא של האדם?
He does nothing.
הוא לא עושה כלום.
He turns on the TV and he watches football.
הוא מדליק את הטלוויזיה ורואה כדורגל או כדורסל או מה שלא יהיה.
Yeah, maybe basketball. Yeah. Basketball is probably less sinful, but that's
depending who you ask.
Yes. So the point is, do you understand how serious it is for us to understand our roles as male and female?
אתם מבינים כמה זה חשוב ועקרוני להבין את התפקידים של הבעל ואישה או זכר ונקבה?
And do you see that the misunderstanding of this is the essence of sin?
ובעצם אנחנו מבינים שהתפיסה המוטעת שלנו היא התוצאה של החטא.
Now, what are some conclusions we can draw from this?
אז מה הם המסקנות שאנחנו יכולים להבין מהאמיתות האלה?
Of course, there's many.
בטח יש הרבה.
But the first is that men and women could not think of each other as better or worse.
זה אומר קודם כל שהם לא יכולים לחשוב על עצמם ליותר טוב או פחות טוב.
And unfortunately, that's normal.
ולצערנו זה דבר הטבעי או הנורמלי.
And it seems typical for the women to find reasons to criticize the men and for the men to think that the women aren't as good as they are.
ובדרך כלל רואים שהאישה תמיד היא מאוד ביקורתית כלפי הגבר, וגם להפך, שגם אנחנו הגברים הרבה פעמים ביקורתיים כלפי הנשים.
Also important, as male and female, we need to learn to fulfill the function that God has given us that matches our biology.
וכמובן גם כגבר ואישה עלינו למלא את הקריאה שלנו בהתאם לגוף שלנו, בהתאם לביולוגיה, איך שאלוהים ברא כל אחד מאיתנו.
And also, we need to understand that God has intended for us to work together as male and female.
וגם עלינו להבין שאלוהים מצפה מאיתנו כגבר ואישה לעבוד ביחד ולא אחד נגד השני.
Because God has said that both male and female are to rule.
כי אלוהים אמר, שניהם, גם גבר וגם אישה, צריכים ביחד להיות על הבריאה.
And if we do not get along, then we will not rule well.
ואם אנחנו לא מסתדרים אחד עם השני, אז אנחנו בוודאי לא נוכל למלא את הקריאה ואת התפקיד שלנו.
Okay.
Do we have time for questions? Do we want to do that?
Okay. What we wanted to do is we know that there's many questions about this, and so we wanted to have a time for you to ask questions.
אני יודע שאולי יש לכם הרבה שאלות, אז אנחנו רוצים להשאיר, במקום להתחלק לקבוצות, להשאיר זמן לשאלות. אז over to you. Over to you.
Over to you. You. Atem.
Atem.
Yeah.
Daniel. תני לתרגם. אנחנו רואים שעד פרק ג' פסוק 20, חווה לא קיבלה שם.
Right.
ו?
שאלה?
למה אדם קיבל שם וחווה לא?
Well, we see Eve, that's a good question. Why does Eve not get her name till after the fall?
למה חווה לא קיבלה את השם שלה עד אחרי החטא?
I think part of it is to show afterwards that that Adam was that Adam still had the authority to name.
אני חושב שזה מראה לנו שגם אחרי החטא עדיין לאדם היה הסמכות לתת שם, לתת לה שם.
I think mainly though that the reason is to give hope to them.
אני חושב שגם הסיבה נוספת אולי עיקרי אפילו זה לתת להם תקווה.
Because she says that she was the mother of all the living.
כי כתוב שהיא הייתה אם של כל הבריאה או כל חיה.
And we remember that of course that there's a promise in verse 15 that from the woman's seed would come the one that would crush the head of the serpent.
ואנחנו יודעים שהזכרנו אפילו בדרשה שבראשית ג' 15 יש את התקווה שבעצם דרך זרע האישה יבוא המושיע.
So when Adam says that Eve is the mother of all the living, that's an expression of great hope.
וכאשר בפסוק 20 כמו ויקרא אדם שם אשתו חווה כי היא הייתה אם כל חי, זה בעצם נותן תקווה אחרי החטא. She wants to know what is the meaning that
desire?
Desire, yeah.
Yeah.
רוצה לדעת מה המשמעות של תשוקה או תשוקתך.
Now, as far as I know, it's only used three times.
עד כמה שאני יודע, או עד כמה שבריין יודע, המילה הזאת מופיעה שלוש פעמים בכתובים.
So we've looked at two of the times.
אנחנו הסתכלנו על פעמיים, כלומר בפרק ג' וד'.
The other time it's used in Song of Solomon.
פעם הנוספת זה בעצם בשיר השירים.
Where it says that I'm my beloved's and his desire is for me.
שאומר אני לדודי ותשוקתה לי.
And of course there we see that's a positive thing.
שם אנחנו רואים שזה משהו חיובי.
But it does give the idea of a strong a strong the strong desire. Right.
שם אנחנו רואים שבעצם זה רצון או תשוקה חיובית וחזקה בין גבר ואישה.
And as we know, the attraction of a man for a woman isn't always based on logic. It's just kind of like, you know, a strong emotional
אז אנחנו יודעים שהקשר הוא לא תמיד משהו שכלי אלא משהו שקשור לכימי. דיברנו לפני כן על ביולוגיה, עכשיו זה כימיה.
Now I think that's the same idea as in chapters 3 and 4 where the desire for sin, it makes no sense, it's not logical, but it is still this law, this desire that is still very how to say
strong.
very strong bodily desire, I guess you could say.
בעצם אנחנו רואים שוב שבפסוקים האלה הוא לא דבר חיובי, גם לא דבר שהוא יש לו היגיון. זה לא דבר הגיוני, אבל זה דבר שהוא משמעותי וחזק.
Yeah, I explained yeah.
אמרת שבעצם הסדר הוא אלוהים, אדם, חווה והבריאה. האם תוכל להסביר את הסדר הזה? כי בעצם יוצא שהגבר הוא בן או הבעל הוא בן אלוהים לאישה.
I simply meant that in God's creation order that the woman is subordinate to the man.
מה שהתכוונתי לומר שבסדר של הבריאה האישה נמצאת תחת האדם.
Did, Yeah, it is true that the animals, that both men, both male and female, are called to rule over the animals. That's true. However, we also see that the woman is clearly supposed to be under man's leadership.
נכון שאנחנו נאמר לנו שאדם וחווה ביחד שולטים על החיות, אבל גם שבעצם חווה או האישה היא תחת הסמכות של הגבר. Under the authority of man. Kostya.
I didn't hear it.
He said that how long was it that Adam was alone before Eve created? Some say long time, some say very short.
Okay, yeah. I think that the text indicates that that happened on the same day.
לפי הטקסט, ברור לנו שזה קרה באותו יום. יום שאנחנו מדברים על 24 שעות, לא מיליוני שנים.
I'm sure it was a long day for Adam.
אני חושב שזה היה יום ארוך בשביל אדם שהיה לבד.
Yeah.
It says, but it says that he gave name to all the animals.
He worked hard.
הוא עבד קשה ומהר. אולג, שאלה? היה לך שעה.
Let me say that next week we're going to look again at the difference between male and female, but we'll look at it within the church. As a congregation, what does it mean for us that we're male and female, and how should that be in the congregation?